הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
Soiros shashuoi Olvoz ovadti beyoni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, חפי בתמוז תשע"ח, מסכת זבחים, דף פי וב. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אנו אל בית המדרש, ונושאים את תפילת בית המדרש, מייסודו של רבי נחוניה בן הקנה, כפי שנפסק בשולחן ערוך. סימן קוף יוד, הנכנס לבית המדרש, התפלל, יהי רצון. כותב המגן אברהם בשם האריזל, שהיה אומרה בכל בוקר, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד. כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. מסכת זבחים, עיסוקנו בפרק התשיעי של המסכת, פרק ששמו המזבח מקדש. זמן ומקום להודיע על כל המקומות בהם ניתן לעסוק בדברי תלמוד תורתך, בהתמדה ובשקידה, דבר יום ביומו. בראש ובראשונה לאחר לימודנו את שיעור הדף היומי כל בוקר בסייעת הדשמיא בשעה 5 בבוקר, ניתן לחזור ולשנן את לימוד דפינו היומי במספר הטלפון שהעמידה הנהלת רדיו קול חי באדיבותה, 039-039-039, מספר קל, 3 פעמים 039, ולאחר מכן לוחצים על הספרה 2 ועל הספרה 1 ושומעים את הדף היומי. כמו כן, ניתן להאזין לשיעור הדף היומי וכן לשיעורים נוספים במסגרת הדף היומי בכל הלשון. הנה הטלפון הישיר לשיעורנו, 073-295-1370, 073-295-1370. כמו כן באתרים של כל הלשון ושל רדיו קול חי ושל בחדרי חרדים ושל כיכר השבת ובפורטל הדף היומי. כדאי בייחוד במסכת הזו, מסכת זבחים, לחזור ולשנן, ומניסיון נעיד שאינו דומה השונה פרקו פעם אחת, פעמיים, לשלוש וארבע וחמש פעמים. חילכם לאורייתא. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר ופרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו בשבוע שעבר. והיות וביום שישי לא הספקנו לחזור ולשנן את אשר למדנו ביום חמישי בדף פי ג', כעת נקיים פרק שינון וחזרה נרחב יותר מתחילתו של הפרק התשיעי בדף פי ג', וכן הדפים פי ד' ופי ה' שלמדנו בערב שבת קודש פרשת פנחס. אמרה המשנה שפתחה את הפרק התשיעי, המזבח מקדש את מה שעלה עליו, אפילו דבר פסול שנעשה לחמו של המזבח ואין מורידים אותו, אבל אין מקדש אלא דווקא את הראוי לו, דהיינו שהוברר לחלקו, ונחלקו התנאים בפירוש את הראוי לו. לרבי יהושע היינו דבר הראוי לאישים שנפסל, דכתיב אי העולה על מוקדה, דבר שהוא למוקד ועלה בהווייתו יהיה ולא ירד משעלה על המוקד. מה העולה שראויה לאישים אם עלתה לא תירד, אף כל הראוי לאישים אם עלה לא ירד, למעט דם ונסחים פסולים שאינם לאישים. ולרבן גמליאל כל הראוי למזבח שנפסל אפילו דם ונסחים, דכתיב אי העולה על מוקדה, על המזבח כל הראוי למזבח וממעט קמצים שלא קדשו בכלי לאחר קמיצה שעדיין לא הוברר חלקם לגבוה. רבי שמעון, אם הזבח כשר והנסחים נפסלו שיצאו או נטמעו, שהזבח פסול והנסחים כשרים, אלא שבטלה מהם הקרבה כיוון שהם באים בגלל הזבח ונפסלו עמו, או ששניהם פסולים, הזבח לא ירד. והנסחים ירדו כרבי יהושע, כיוון שאין המזבח מקדש אלא את הבאים מחמת עצמם, אבל נסחים הבאים בפני עצמם לא ירדו כרבן גמליאל. לאחר המשנה שפתחה את הפרק התשיעי אמרה הגמרא, שנינו במשנה שהמזבח מקדש את הראוי לו. מפרש רב פאפה שבא למעט קמצים שלא קצו בכלי שלא נראו למזבח. שאל רבינה, מה זה שונה מאימורי קודשים קלים שאלם קודם זריקת דמים שאמר אולה שנעשו לחמו של מזבח אף שלא עובררו למזבח קודם זריקת הדמים? שהיא קובעת אותם למעילה. תרצה הגמרא שאימורי קודשים קלים אינם חסרים מעשה בגופם אלא בדבר אחר, דהיינו זריקת הדם. מה שאין כן קמצים צריכים מעשה בגופם לקדשם בכלי. למדנו במשנה של רבן גמליאל אפילו אינם עולים לאישים, כיוון שעולים על המזבח אם עלה לא ירד. ולשתתו מה שנאמר בפסוק על מוקדה, דמשמע דבר שעולה על המוקד, לא מדובר על עליית פסולים אלא על קשרים, שאם פקעו מן היקידה חוזרו מעלם. שהמילים על מוקדה משמע מוקד שהיה לה כבר, ורבי יהושע למד את הדין הזה מדכתיב אשר תאכל האש דלא יצטריך. כיוון דכתיב והרים את הדשן, ודאי שהוא נוצר ממה שאוכל את האש. אלא ללמד אשר תעכל האש ותפקיה מהמזבח, תחזור ותעלה אותם למזבח. רבן גמליאל הפסוק הזה מלמד שדווקא עיקולי עולה מחזיר כדכתיב אשר תאכל האש את העולה ולא עיקולי קטורת. וכדתני רב חנינא בר מניומי ברבי אלעזר בן יעקב. ורבי יהושע סובר שמכל מקום שומעים מזה שמחזירים עיקולי עולה ואין צריך לכך עוד פסוק. למדנו במשנה שרבן גמליאל למד מהמילים על המזבח לרבות כל העולים למזבח שאם עלו לא ירדו אף שאינם לאישים. ולרבי יהושע צריך לומר שהפסוק בא לפרש את הטעם שכל העולה לאישים לא ירד, דהיינו משום קדושת מזבח. רבן גמליאל למד זאת מכל הנוגע במזבח יקדש. ולרבי יהושע צריך בית פסוקים, אחד להייתה לו שעת הכושר קודם פסולו כגון לן בלילה תמה ויוצא, ואחד ללא הייתה לו שעת כושר כגון שנשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו. ולרבן גמליאל, כיוון שריפתה התורה פסולים, אין לחלק בין הייתה לה שעת כושר ללא הייתה להם שעת כושר. שנינו במשנה של רבי שמעון, מנחה הבא עם הזבח שנפסלה תירד. בברייתא דרשו זאת מדכתיב עולה, מה עולה באה בגלל עצמה? אף כל הבאים בגלל עצמם. תניא רבי יוסי הגלילי אומר מדכתיב כל הנוגע במזבח יקדש שומע אני אפילו אינו ראוי. תלמוד לומר אחרי זה נאמר וזה אשר תעשה על המזבח כבשים. מה כבשים ראויים? אף כל ראויים. ורבי עקיבא דרש מה עולה ראויה? אף כל ראויה. ופירש רבד אבא רבא שנחלקו בעולת העוף של רבי יוסי הגלילי דווקא כבשים מן בהמה, ולרבי עקיבא גם עולת עוף היא בכלל עולה. רבי יהושע סובר שאם לא היה נכתב עולה הייתי לומד שאפילו אם עלתה מחיים לא תרד, לכך נכתב עולה מי שראויה לעלות. ורבי עקיבא סובר שאם לא היה נכתב כבשים היינו מרבים אפילו מנחה, כמש מלן כבשים. הנפקמינה בין התנאים של המשנה למתנאים של הברייתא, מפרש רב פאפה בקמצים שקדשו בכלי. לתנאים של המשנה הם עלו לא ירדו כיוון שלמדו ממוקדה וממזבח, והרי הם בני מוקדה ומזבח עד שלא נפסלו, ולתנאים של הברייתא ירדו. אמר יש לקיש בדף דף, מנחה הבאה בפני עצמה מתנדב מנחת נסחים בלא זבח לדברי כולן לא תירד, לרבן גמליאל ורבי יהושע כיוון שהיא בכלל ראוי לאישים, ולרבי שמעון כיוון שריבה נסחים הבאים מחמת עצמם, ולרבי יוסי הגלילי ולרבי עקיבא תירד כיוון שנתמעט מעולה. מנחה הבאה עם הזבח בגלל הזבח לדברי רבן גמליאל ורבי יהושע לא תירד, לדברי כולם תירד. לרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא כיוון שנתמעט מעולה, ולרבי שמעון כיוון שאינם באים מחמת עצמם. נסחים הבאים בפני עצמם שמתנדב יין בלא זבח לדברי כולם ירדו, לרבי יהושע כיוון שאינו עולה לאישים, רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא כיוון שנתמעט מעולה, לרבן גמליאל ורבי שמעון לא ירדו. נסחים הבאים עם הזבח לדברי כולם ירדו, לדברי רבן גמליאל לא ירדו. לפי אהבה אמינא חידושו של ריש לקיש הוא בעצם דינו של רבא, שהמתנדב מנחת נסחים בלא זבח אף שלא אמרה תורה מנחה כליל אלא למנחה הבאה עם הזבח. דחתה הגמרא שהיה לו להשמיענו במפורש שדינו של רבא, ולמסקנה ריש לקיש בא להשמיענו שנסחים הבאים עם הזבח אינם נחשבים כנסחים הבאים בפני עצמם, לרבי שמעון ירדו אף אם הקריבם למחר כדי דרשינן מהמילים ומנחתם ונזקיהם המיותר שכתוב בקורבנות החג שיכול להקריבם בלילה ולמחר ואפילו מכאן ועד 10 ימים. לאחר מכן למדנו במשנה אילו הם עלו לא ירדו, הלן בין דם ובין אמורים היוצא התמה שנשחט חוץ לזמנו שנשחט חוץ למקומו שקיבלו פסולים וזרקו את דמו, ולרבי שמעון אף נשחט בלילה נשפח דמה יצח דמה חוץ לקלעים כיוון שהיה פסולו בקודש משבא לעזרה, ולרבי יהודה תירד. אלה אם עלו ירדו כיוון שלא היה פסולם בקודש, הרובע הנרבע המוקצה הנעבד האתנן המחיר הכיליים הטריפה יוצא דופן בעלי מומין. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומין בדוקן שבעין כיוון שקשר בעופות. רב חנינא סגן הכהנים אומר אבא היה דוחה ומוריד בעלי מומין על גבי המזבח, כשם שאם עלו הפסולים לא ירדו כך אם ירדו לאחר שעלו לא יעלו, וכולם שעלו חיים לראש המזבח ירדו. עולה שעלתה חי על ראש המזבח תירד, שחטא בראש המזבח יפשיט וינתח במקומה. אמרה הגמרא לאחר המשנה, תניא רב יהודה אומר, זו תורת העולה, היא העולה שלושה מיעוטים, למעט נשחטה בלילה, נשפך דמה, יצא דמה חוץ לקלעים, שאם עלו ירדו. רבי שמעון מרבה פסולים אילו וכל אילו השנויים במשנה. וכן ניתנים למטה שנתנן למעלה, ניתנים למעלה שנתנם למטה, ניתנים בחוץ שנתנם בפנים, ניתנים בפנים שנתנם בחוץ, ופסח וחטאת ששחטן שלא לשמן. מדכתיב תורת העולה, ריבה תורה אחת לכל העולים שתהיה כל הלילה על מוקדה עד הבוקר ולא תירד. אבל אלו שאין פסולם בקודש נתמעטו מדכתיב, זאת שמסתבר למעט אלו שאין פסולם בקודש ולרבות את אלו שפסולם בקודש. רב יהודה גם כן סובר לרבות הפסולים מתורת העולה, אלא שמסתבר לו לרבות דווקא אלו שמצינו בהם הכשר במקום אחר. לן בדם, שכן מצינו לן כשר באימורים שאם עלו לא ירדו. לן באימורים שכן מצינו, לן כשר בבשר שלמים הנאכל לשני ימים. יוצא בבשר עולה ואימורי קודשים שכן מצינו שכשר בבמה. תמה, הועיל והותר לעבודת ציבור, חוץ לזמנו הועיל ומרצה לפיגולו לאנש כרת. חוץ למקומו, הועיל והוקש לחוץ לזמנו, שקיבלו פסולים וזרקו את דמו בפסולים שראויים לעבודת ציבור, כגון תמה. ואף שאין למידים דבר שלא בהכשרו, כגון לן באימורים מדבר שבהכשרו, כגון לן בבשר. התשובה היא שכאן הוא סומך את דבריו על המילים תורת העולה שמופיעים בפסוק. אמר רב יוחנן, השוחט בהמה בלילה בפנים והעלה בחוץ, חייב עליה משום מעלה בחוץ, אפילו לרב יהודה שסובר שאם העלה בפנים תירד. ראיה לזה ממה שאומרים לקמן בדף קופיו, שהשוחט בחוץ ומעלה בחוץ חייב שתיים, על השחיטה ועל העלה. אף שאם העלה בפנים, אחר ששחט בחוץ תירד. כשאל רב חייא ברבין, אמר במשנה לקמן בדף קופיו ד', השוחט עוף בפנים ומעלה בחוץ פטור, כיוון שאין מתקבל בפנים אלא במליקה, וקטעני נאמר בסיפה, שאם שחט ועלה בחוץ חייב שתיים על שחיטתו ועל העלאתו. הרי שאף אם שחטו בחוץ חייב, מכל מקום כששחטו בפנים פטור על העלאתו בחוץ. תירוץ ראשון, אמרה הגמרא, זה באמת יובטא קושיה חמורה. תירוץ שני, שחיטת עוף בפנים שונה, כיוון שאין שייך שחיטה בעוף בפנים, בין בקודשים בין בחולין, והרי זה כאילו הרגע. אבל שחיטת לילה שהפסול מחמד דבר אחר וראוי באותו מקום למחר, נחשב שחיטה להתחייב על העלאתו בחוץ. אמר אולי מורי קודשים קלים שאלם קודם זריקת דמן לא ירדו, כיוון שנעשו לחמו של מזבח. אבל זה הביא ראיה ממה שנאמר במשנה, שאם נשפך דמה הוא יצא חוץ לקלעים, אף שאי אפשר לזורקו מכל מקום, אם העלה את האימורים לא ירדו, וכל שכן כאן שהם ראויים לזריקה. דחתה הגמרא שבמשנה מדובר בקודשי קודשים שיש עליהם קדושת הגוף, קודם זריקה ועל כן לא ירדו. מה ששנינו בסיפה פסח מדובר על פסול שלא לשמו. עוד יש להביא ראיה מן הסיפה של המשנה שנאמר בה, וכולן שאלו חיים לגבי מזבח ירדו, ועל כורחה, וכולן אין הכוונה בין קשרים בין פסולים, שהרי כל אלו אם עלו לא ירדו לא שייך פסולה מחיים, אלא הכוונה בין קודשי קודשים בין קודשים קלים. וללמדנו שמחיים ירדו לא יצטריך, כיוון שיכול לעלותם לאחר זריקה, אלא כמה שמלן שלאחר שחיטה לא ירדו אפילו שאלם קודם זריקת דמים. אין לומר שמה שנאמר וכולם גם בקודשים קלים לא נאמר אלא מחיים, אבל שחוטים יש חילוק, שהרי אין חידוש במחיים. דחתה הגמרא שבכולן הכוונה בין קשרים בין פסולים בדוקין שבעין, ועליבא דרבי עקיבא שאמר שאם עלו לא ירדו, והחידוש שמחיים ירדו, אף שאם ירדו שוב לא יעלו אחר כך. מכל מקום בסיפה שנאמר וכן עולה שעלתה חיה לראש המזבח תירד, שחטה בראש המזבח הפשיט וינתח במקומה, מדובר דווקא בקשרה, כי פסולה אינה טעונה הפשט וניתוח, דכתיב וניתח אותה, כשירה ולא פסולה, אלא שורפה בעורה. ואף שכאן היא על המזבח ולא תירד, מכל מקום אין צורך להפשיטה, ולא יצטרך להשמועין אין שמלתה חיה תירד כפשיטה, כיוון שאחר כך יכול להעלותה, אלא הסיפה שנאמר בה שאם שחטה אין צריך להורידה, שיכול לחזור ולהעלותה, אלא מפשיטה בראש המזבח, זה מה שהוא בא לחדש. ולמי שסובר שלא מפשיטה בראש המזבח וטעמו כיוון שיכול לחזור ולהעלותה, אין דרך ארץ להפשיט שם. אז צריך לומר שהמשנה מדברת באופן שלאחר שנשחטה ונזרק דמה נפסלה, שאם יורידנה למטה, שוב לא יוכל להעלותה. ועל איבא דרב לזר ברב שמעון שסובר, שאם הייתה שעת הכושר קודם הפשט, אף שנפסלה לאחר מכן יפשיטנה. גם כאן, שבראש המזבח יפשיטנה ויתן את האור לכהנים והבשר יקרב. ולמרות שמדובר בפסולה, מכל מקום נאמר בברייתא, שמוריד את הקרביים למטה ומדיחן, כי אינו יכול להקריבם בלא הדחה. דכתיב הקריבה עונה לפחתך, ירצך או יישא פניך. אף על פי ששוב לא יוכל להחזיר על המזבח, בכל אופן הוא עושה זאת. ואף שיש לחוש שמה הזדמן כהן שאינו יודע שהיא פסולה ויעלן על המזבח ונמצאנו מביאים את הכהן לידי תקלה, מכל מקום עדיף להדיחם מלהשאיר קרבי קודשי שמיים מוטלים כנבילה בפה. אבל רב חייא ברבא אמר שרבי יוחנן נסתפק באימורי קודשים קלים שאלם לפני זריקת דמים אם ירדו או לא, ופירש לרבי עמי שלא נסתפק גם האם העלאה מועילה לקבוע בהם מעילה, כי פשיטה של עניין זה הדבר תלוי בזריקה, ולמסקנה גם לדידי לא ירדו כיוון שלא הובררו לחלק ראוי לגבוה. מה ששנינו במשנה של רבי עקיבא, בעלי מומים שעלו על המזבח לא ירדו, פירש רבי יוחנן שלא אמרו זאת אלא בדוקין שבעין, הועיל וקשר בעופות, ודווקא כשקדם הקדשן את מומן שחל עליהם קדושת מזבח, אבל קדם מומם להקדשם לא נעשו קודשי מזבח ואין המזבח מקדשם, ועל כן מודה רבי עקיבא בעולת נקבה שעלתה למזבח שתירד, שאף שנקבה כשרה בעופות, מכל מקום הרי קדם מומה להקדשה שאין לך מום גדול מזה. הסתפק רבי ירמיה, האם נרבה בפסול בעופות? האם כיוון שרובה ונרבה נלמדים יחד מהפסוק מן הבהמה, אז אנחנו אומרים שרק מי ששייך בו רובה שייך בו נרבה, ועוף שלא שייך בו רובה, כי אין עוף רובה אישה אז גם נרבה לא שייך בו, או שמה פסול משום שנאבדה בו עבירה. רבא הביא ראיה ממה שלא הכשיר רבי עקיבא במשנה אלא בבעלי מומים ולא בנרבה, הרי שנרבה פסול גם בעופות. רב נחמן בר יצחק הביא ראיה ממה שנאמר במשנה, הנרבה המוקצה הנאבד ואתנן ומחיר וטומטום ואנדרוגנוס כולם מתאמים בגדים בבית הבליה, הרי שיש נרבה בעופות. מה ששנינו במשנה שרב חנין לסגן הכהנים אומר דוחה היה אבא את בעלי מומים מעל המזבח, צריך לומר שהוא בא להוסיף על תנא קמא, א', שעשו מעשה והורידו, ב', שדוחים כלאחר יד ואין מורידים דרך ביזיון ופרסיה. שנינו במשנה כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו לא יעלו. רב מרי היה שונה על בב הזו את דברי אולה שאמר שזה דווקא כשלא משלה בהם האור, אבל משלה בהם האור יעלו, כיוון שנעשו לחמו של מזבח. ואילו רב חנין המסור היה שונה את דברי אולה על המשנה דלקמן, נאמר בה העצמות והגידים והקרניים והטלפיים בזמן שמחוברים יעלו, פרשו, נחלצו מהבשר לא יעלו, והוא הדין שאם עלו ירדו, ועל זה אמרו לה שאם משלה בהם האור יעלו. לרב חנין הכל שכן שבמשנה כאן מדובר משלה בהם האור, שהרי דם עולה ואימורים בני הקטריים. ולרב מרי דווקא כאן אמרו לה, אבל בעצמות וכיוצא בהם שאינם בני הקטרה, כדכתיב ועשית עולותיך הבשר והדם, לא שייך לומר שאם משלה בהם האור התקדשו, ולכן ירדו. זהו השינון והתמצות שלנו על דפים פי ג' פי ד' ופי ה' במסכת זבחים שלמדנו בימים חמישי ושישי. וכעת כדי להשלים את פרק השינון והחזרה, נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו בסיום השיעור בערב שבת קודש פרשת פנחס. השאלה הראשונה על דף פי ד' הייתה, מנחה הבאה בפני עצמה שאלתה, האם תרד ומדוע והתשובה לא תרד, ולרבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא תרד כיוון שלא ריבו אלא מין בהמה ועוף. שאלה שנייה, נסחים הבאים בפני עצמם, האם ירדו ומדוע, והתשובה לרבי יהודה ירדו מפני שאינם ראויים לאישים, לרבי יוסי ורבי עקיבא ירדו מפני שאינם עוף או בהמה, ולרבן גמליאל ורבי שמעון לא ירדו. שאלה שלישית, קורבן שנשחט בלילה, האם ירד והתשובה, לרבי יהודה ירד, לרבי שמעון לא ירד מפני שפסולו בקודש. שאלה רביעית, מה לומד רבי יהודה מזאת אי העולה והתשובה, למעט שנשחטה בלילה ושנשפח דמה ושיצא חוץ לכלאים, שאם עלו ירדו. שאלה חמישית, בשר שלן ועלה למזבח, מדוע לא ירד והתשובה לרבי שמעון, לומדים זאת מתורת העולה. ובברייתא לומדים זאת מכך שעלן באימורים כשר, אבל ודאי שאין דנים דבר שאינו כהכשרו מדבר שהוא כהכשרו, ובוודאי שמה חתנה בעיקר על המילים זאת תורת העולה. שאלה שישית, מדוע אין להכשיר בדם שיצא ועלה משום שהיוצא כשר בבמה והתשובה, משום שהכשר אדם חמור, ועוד שדם שהוא מתיר אין ללמוד להכשיר פסולו מבמה. שאלה שביעית, לרבי יהודה, האם השוחט בלילה בפנים ואלה בחוץ חייב, ומדוע ותשובה חייב, כדי שלא תהיה פחותה משוחט בחוץ ואלה בחוץ שחייב? שאלה שמינית, כיצד יש לחלק בין שחיטת עוף בפנים לבין שחיטה בלילה? התשובה לרשי, משום שאין שחיטת עוף כלל בפנים, ואילו שחיטה בלילה שייכת בחולין, ולתוספות, משום ששחיטה בלילה אינה פסול בעצם השחיטה. שאלה תשיעית, מה הדין באימורים של קודשים קלים שעלו לפני זריקת אדם, ומדוע ותשובה לא ירדו משום שנעשו לחמו של מזבח? השאלה האחרונה, האם עולה פסולה טעונה הפשט וניתוח ומיניין? והתשובה, אינה טעונה הפשט וניתוח, שנאמר ונתת אותה כשירה ולא פסולה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, עודת אשר למדנו בדפים פי ד' ופי ה' בערב שבת קודש פרשת פנחס. ועד כאן פרק השינון הסיכום והחזרה הנרחב שלנו על דפים פי ג' פי ד' ופי ה' במסכת זבחים. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון בשבוע חפהי בחודש תמוס תשע"ח. עיקר ותורף העניין הוא לימוד הפיינו היומי הלא הוא דף פי וב במסכת זבחים. את לימוד הדף אנחנו מתחילים ללמוד בדף פי ה' עמוד ב', 7 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים ואילו אם עלו ירדו. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה הזו ממשיכה לעסוק בדין העולים על המזבח, אילו מהם אם עלו ירדו ואילו מהם לא ירדו. אומרת המשנה בדף פה עמוד ב', ואילו הם שאף אם עלו על המזבח ירדו אף על פי שקשרים הם, והם ירדו לפי שאינם ראויים למזבח, בשר קודשי קודשים ובשר קודשים קלים, ומותר הנשאר ממנחת העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושערי מנחות, וכן הנותר מן המנחות, שכל אילו נאכלים ואינם נקטרים על המזבח, והקטורת שעלתה על המזבח החיצון תירד, לפי שאינה ראויה להקטרה עליו, אלא על המזבח הפנימי. ולמרות שכללה המשנה את כל הנותר מן המנחות, בכלל המילים שיערי מנחות, מכל מקום הוא צריכה לשנות גם את מותר העומר ושתי הלחם ולחם הפנים, כי דינם שונה משאר המנחות. העומר בא להתיר את החדש ובא מן השעורים, ושתי הלחם באים חמץ, ואילו כל המנחות אינן באות אלא מצה. ולחם הפנים אין מקטירים ממנו כלל, אלא רק את שתי בזיחי הלבונה הבאים ממו. כך מסביר תוסות בדיבור המתחיל ומותר העומר. עכשיו מפרש את המשנה את דין המחובר לבהמה. הצמר שבראשי הכבשים ושיער שבזקן תיישים של קורבן עולה, ולמרות שיש דין להפשיט את אור העולה, ואם כן, אין בשיער כלל, מכל מקום דין זה אינו נוהג בראש הבהמה, אלא הוא קרב יחד עם אורו, כמבואר במסכת חולין דף זך, ולפיכך נותר בו הצמר שבגובה הראש אצל העורף, וכן נותר השיער שבזקן התיישים. כך מפרש רש"י. אם כן, הצמר שבראשי הכבשים ושיער שבזקן התיישים, של עולה והעצמות והגידים והקרניים והטלפיים, דהיינו הציפורניים, כל אלו בזמן שהם מחוברים בגוף הבהמה יעלו עמה על המזבח, שנאמר בספר ויקרא פרק א' פסוק ט', והקטיר הכהן את הכל המזבח, דהיינו שיש להקטיר את כל המחובר לבהמה, אבל אם פרשו מן הבהמה לא יעלו על המזבח, לפי שנאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק זך, ועשית עולותיך הבשר והדם, ויש ללמוד מכך שאין מקריבים אלא את הבשר והדם בלבד. זו היה המשנה שלנו בדף פה עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מביאה ברייתא מפרשת את דין המחובר לבהמה. תנו רבנן שנו חכמים ברייתא מופיע במסכת חולין דף צדי עמוד א'. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק א' פסוק ט', והקטיר הכהן את הכל המזבחה. מהמילה הכל יש ללמוד, לרבות את העצמות והגידים והקרניים והטלפיים, הציפורניים שמחוברים בגוף הבהמה שיעלו עמה למזבח. מברר את הברייתא יכול שמא נאמר שאפילו אם פרשו מן הבהמה יעלו על המזבח. תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב בספר דברים פרק י' ב' פסוק זך, ועשית עולותיך הבשר והאדם, שאין להקטיר אלא את הבשר והאדם בלבד. ממשיכה הברייתא ומבררת אם בשר ודם, אם צוותה התורה להקטיר רק את הבשר והאדם, יכול יחלוץ שמא נאמר שמצווה עליו להוציא את הגידים והעצמות מן הבהמה ויעלה רק את הבשר לגבי המזבח. תלמוד לומר לכך מלמדנו הכתוב ואומר בספר ויקרא פרק א' פסוק ט', והקטיר הכהן את הכל, שאפילו עצמות וגידים נקטרים. הכיצד? כיצד ניתכן הדבר? הרי לכאורה יש סתירה בין הפסוקים, אלא כך הוא הדין, כשהם מחוברים בגוף הבהמה יעלו עמה על המזבח, אבל אם פרשו המנה, אפילו הם כבר בראש המזבח, ירדו. מברר את הגמרא מיהו התנא הסובר שעצמות וגידים שפרשו, ירדו. מן תנא דשמת ליה מיהו התנא ששמעת שאמר, שאם פרשו העצמות והגידים מבשר הבהמה אפילו אם עלו על המזבח, ירדו. אומרת הגמרא רבי, התנא הוא רבי שסובר כך, דתניא, שנינו בברייתא, נאמר בכתוב והקטיר הכהן את הכל המזבחה, ממקרא הזה יש לרבות אף את העצמות והגידים והקרניים והטלפיים, שאף הם נקטרים על המזבח ואפילו אם פרשו מגוף הבהמה יש להקטירם בפני עצמם. ואלא מה אני מקיים, כיצד ניתן לקיים את דברי הכתוב ועשית עולותיך הבשר והדם שממנו משמע שרק בשר ודם עולים על המזבח? אלא כוונת הכתוב כחי, לומר לך עיקולי עולה, איברים של עולה שנתעכלו ופקעו מעל המזבח, אתה מחזיר למזבח. ואי אתה מחזיר על המזבח עיקולי גידים ועצמות שנתעכלו ופקעו ממנו. כלומר שדין החזרת האיברים שנתעכלו ופקעו מן המזבח נוהג רק בבשר ודם ולא בגידים ועצמות. אבל עצם דין ההקטרה נוהג גם בגידים ועצמות, ואלו הם דברי חכמים. אילו רבי אומר, כתוב אחד אומר והקטיר הכהן את הכל המזבחה, ובמקרא זה ריבה כתוב גם עצמות וגידים להקטרה על המזבח. וכתוב אחד אומר ועשית עולותיך בשר ודם. במקרא זה מעט שאין לעלות על המזבח אלא בשר ודם. הכיצד יש ליישב את הסתירה בין המקראות? אלא כל זמן שהעצמות והגידים מחוברים בגוף הבהמה יעלו עמה על גבי המזבח. אבל אם פרשו ממנה, אפילו הם כבר בראש המזבח, ירדו. אומרת הגמרא שנינו במשנה, פרשו לא יעלו. אילו דעת התוספות בדיבור המתחיל, לא שנו, שאין לגרוס כאן פרשו לא יעלו, אלא צריך לגרוס פרשו ירדו. כלומר שאין כוונת הגמרא לפרש עכשיו את דברי המשנה, אלא את דברי הברייתא. מבארת הגמרא באיזה אופן נאמר הדין בברייתא שעצמות וגידים שפרשו ירדו. אמר רבי זירא לא שנו, לא נאמר בברייתא שעצמות וגידים שפרשו מן הבשר אפילו הם בראש המזבח ירדו, אלא שפרשו כלפי מטה, שפרשו מן הבשר ונפלו לצד חוץ ונתרחקו מן המערכה. אבל אם פרשו כלפי מעלה לצד פנים ונתקרבו אל המערכה, לא ירדו מן המזבח משום דקרו ויהודי הקריבו לעיכול, נתקרבו יותר להתעכל על האש שבמזבח ואין כאן פרישות, אלא קרבה. וכותבים התוספות שהממרה הזו נאמרה על דברי רבי בברייתא שסובר שאם פרשו אפילו בראש המזבח ירדו, ועל זה אמר רבי זירא שאין הדברים אמורים אלא שפרשו כלפי מטה ולא כשפרשו לצד המערכה. שנינו בברייתא שלדברי חכמים יש לרבות מן המקרא והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עצמות וגידים, קרניים וטלפיים ואפילו פרשו. מבארת הגמרא באיזה אופן אמרו חכמים ואפילו פרשו. אמר רבא אחי כאמר, לא שנו חכמים בברייתא שיש לעלות עצמות וגידים ולהקטירם על המזבח אפילו הם פרשו, אלא באופן שפרשו לאחר זריקה, שבשעת זריקת הדם היו מחוברים בבשר, ולפיכך נתקדשו עמו להקטירם על המזבח, אפילו הם פרשו לאחר מכן קודם שעלו על המזבח. אבל אם פרשו מן הבשר קודם זריקה, שבשעת הזריקה לא היו ראויים למזבח, עתה היא זריקה ושריטינו. באה הזריקה והתירם לגמרי, שמאחר שלהיו מחוברים עם הבשר, לא חל עליהם שם קורבן כמותו, ומותר אפילו למעבד מיניו, קטה דסקיני, לעשות מהם קט ידית לסכין, וממילה פשוט הדבר שאין לעלותם על המזבח, לפי שאין בהם עוד קדושה. שכשם שהתירה הזריקה את הבשר למה שהוא עומד, דהיינו להקטיר על גבי המזבח, כמו כן התירה את העצמות למה שהם עומדים, דהיינו לשימוש הכהנים. והגמרה מבארת את שיטתו של רבא. סבר לה, רבא סובר, כי עד אמר כמו הדין שאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל. נאמר בכתוב בספר ויקרא פרק ז' פסוק ח', לא יהיה בקורבן עולה, והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה, כך נאמר בפסוק, ונאמר בכתוב, לא יהיה בקורבן אשם, כך חטאת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יחפר בו, לא יהיה, ולפיכך לומדים דין עולה מדין אשם בגזירה שווה. מה אשם כשם שקורבן אשם עצמותיו מותרים לכהנים בהנאה, שהרי גם בשרו מותר באכילה לכהנים, ואין העצמות נאסרות לאחר מכן מדין נותר כמו הבשר, לפי שאין נוהג בהם דין נותר, אלא בדבר הראוי למאכל. כנאמר בפסוק, והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש יישרף. אף עולה עצמותיה מותרים לכהנים בהנאה. אומרת הגמרא מופני, צריך לומר שהגזירה הזאת מופנית היא, דהיינו שאחד מן המקראות פנוי ומיותר לדרשה. היא לא מופני, שאם איני מופנית אלא שני המקראות נצרכים, אי אפשר ללמוד גזירה שווה זו, מפני שכללו בידינו שגזירה שווה שאינה מופנית, ניתן להקשות עליה פרחה. וכאן היא קלה מפרח, כאן אפשר לפרוח ולהקשות, כיצד לומדים דין עולה מדין אשם, מה לאשם שדינו קל מן העולה, שכן בשרו מותר באכילה, ולפיכך אף עצמותיו מותרים בהנאה לכהנים. אבל עולה החמורה שאין בה יתר אכילה, אלא כולה מוקטרת כליל, ייתכן לומר שאף עצמותיה אסורים בהנאה. ראירת הגמרא אכן גזירה שווה זו מופניתי לפי שהתיבות לא יהיה שנכתבו אצל קורבן עולה, יתר הכתיב, מיותרות הן, שהרי יכול הכתוב היה לומר אור העולה אשר הקריב לכהן, מדוע הוא צריך הכתוב להוסיף את המילים לא יהיה, לפיכך יש לדרוש את המילים הללו לגזירה שווה ואין להקשות עליה פרחה כלל. מקשה הגמרא על דינו של רבא מברייתא, מיטיב הקשה רב עדא בר אבא, שנינו בברייתא עצמות של קודשים הנאכלים כגון חטאת ואשם, לפני זריקה מועלין בהן, לפי שעדיין אין בהם היתר לכהנים, ואילו לאחר זריקה אין מועלין בהם, מאחר שאותרו העצמות עם הבשר בזריקת הדם, והעצמות של קורבן עולם מועלין בהם לעולם, לפי שאין בשר ניתר לעולם, אלא הוא מוקטר על גבי מזבח, משמע מדברי הברייתא, שלעולם אין היתר בעצמות עולה, ואפילו הם פרשו מהבשר, קודם זריקה, שהרי עיקר חידוש בדברי הברייתא, שעצמות כל הקודשים אין בהם מעילה אחר זריקה, זה באופן שפרשו קודם זריקה. ועל כך אמרה הברייתא שבעצמות עולם מועלים לעולם, משמע אף אם פרשו קודם זריקה. וזה לא כדברי רבא הסובר, שאם פרשו העצמות מן הבשר קודם זריקה, מותרים הם בענה אחר הזריקה. מתרץ לגמרא, הימה יש לפרש את דברי הברייתא באופן כזה. והעצמות של עולה, אם פרשו מן הבשר לפני זריקה, אין מועלים בהם. אבל אם פרשו מן הבשר לאחר זריקה, מועלים בהם לעולם. וזה בדיוק כדברי רבא. כלומר, שהרישה של הברייתא לגבי עצמות של שער קודשים עוסקת בכל עניין. בין אם פרשו קודם זריקה ובין אם פרשו לאחריה, דין אחד להם. שקודם זריקה מועלים בהם ואחר זריקה אין מועלים בהם. אבל הסיפה של הברייתא לגבי עצמות של העולם מועלים בהם לעולם, היא עוסקת רק באופן שהיו העצמות מחוברות בשעת זריקה. אבל אם פרשו מקודם לכן דינם כשער קודשים שהזריקה מתירתם. מביאה הגמרא את דעת רבי אלעזר החולק על רבא. ופליגה דרבי אלעזר מצינו לרבי אלעזר שנחלק על דינו של רבא. דאמר רבי אלעזר, עצמות עולה שפרשו לפני זריקה מועלים בהם לעולם, ועצמות שפרשו לאחר זריקה לא נהנין ולא מועלין, אסורים הם בהנאה מדברי חכמים, אבל אין בהם איסור מדאורייתא, ולפיכך הנהנה מהם לא מעל, כי הוא דורש גזירה שווה לא יהיה עולה מן האשם כדברי רבי ישמעאל, ובאשם יש לדון את העצמות כאילו פרשו לאחר זריקה שאותרו בשעת זריקה לכהנים ביחד עם הבשר, ולפיכך עצמות עולה שפרשו לאחר זריקה מותרים בהנאה מן התורה ואין בהם מעילה. נמצא שחולק רבי אלעזר על דברי רבא בשני עניינים, האחד שלדברי רבא עצמות עולה שפרשו קודם זריקה אין בהם מעילה אלא עצת זריקה, ואילו לרבי אלעזר מועלים בהם לעולם, והשני שלדברי רבא עצמות שפרשו אחר זריקה יש בהם מעילה, ולדברי רבי אלעזר אינם אסורים אלא מדי רבנן ולפיכך אין בהם מעילה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחי וראי, הגענו למשנה בדף פי וו עמוד א'. המשנה הזו שמופיעה גם במסכת מעילה בדף ת' עמוד ב' עוסקת בשני עניינים. האחד בדינם של קורבנות פסולים או עצמות וגידים שהיו על גבי המזבח ונפלו ממנו, האם יש לשוב ולעלותם עליו או לא, והשני בקידוש הכבש וכלי שרת לפסולים. אומרת המשנה בדף פיבה ועמוד א' וכולן כל אלו הפסולים שדינם, שאם עלו על המזבח לא ירדו, והם נתבערו בדברי המשנה לאל בדף דף עמוד א', וכן עצמות וגידים המחוברים בבשר שדינם לעלות על המזבח יחד עם בשר הבהמה, כפי שנתבערו בדברי המשנה לאל בדף ה' עמוד ב', שפקעו מעל גבי המזבח, שעלו מתחילה על המזבח ולאחר מכן ניצזו ממנו. הרמב"ם בפירוש המשניות אומר, פקעו ועפו, כמו שרואים תמיד במדורות האש, שכל דבר שיש בו לחלוחית בתוך גופו שהוא עף מחמת האש בעת שמתעוררת אותה לחות לצאת, לא יחזיר, אין צריך להחזירם על המזבח. וכן גחלת של עצי המערכה שפקעה מעל גבי המזבח לא יחזיר, אין צריך להחזירה. וכותב רש"י במסכת מעילה שהמשנה עוסקת בגחלת של עיצים שפקעה מעל המזבח ולא בגחלת של הימורים, משום שגחלת של הימורים שפקעה מעל המזבח חייבים להחזירה, משום שעדיין לא נעשית מצוותה עד שתתרם תרומת הדשן. אומרת המשנה, האיברים של קורבנות כשרים שמותר להקטירם במשך כל הלילה, כמו ששנינו בדף הראשון של מסכת ברכות, וכתר חלבים ואיברים מצוותם עד שיעלה עמוד השחר, שפקעו מעל גבי המזבח, אם קודם חצות הלילה פקעו, יחזיר אותם למזבח ומועלים בהם, ולפיכך יש איסור מעילה לנהנה מהם, אפילו קודם שיחזירם, וכל שכן לאחר מכן עד שיצאו לבית הדשן, שהרי עדיין ראויים הם למזבח. אבל אם פקעו מן המזבח לאחר חצות הלילה, לא יחזיר אותם ולפיכך אין מועלים בהם, לפי שכבר נעשית מצוותן, וכלל הוא בידינו, כאמור לאל בדף מבב עמוד א', כל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. וטעם הדבר, משום שלגבי איסור מהעילה נאמר, נפש כתימול מעל וחטא בשגגה מקודשי השם, דבר שנעשית מצוותו אין בו עוד צורך לגבוה ואינו נקרא קודשי השם. ומבואר במסכת מעילה דף ט' עמוד ב', שדינים אלו של המשנה לא נאמרו אלא באופן שפקעו מן המזבח לארץ, אבל באופן שפקעו ממקום המערכה למקום אחר על גבי המזבח, יחזיר למערכה ויש בזה מעילה, אפילו באפר גריידה וכל שכן בגחלת, ואין חילוק בזה בין קודם לחצות לאחר חצות. וטעם הדבר שאין מחזיר קודם חצות, משום שנידון כמעוקל וכאילו נעשה אפר, וכל זה אינו מועיל אלא כשפירש מן המזבח, אבל כאשר עודנו על המזבח, אז אפילו אפר גמור יש בו מעילה קודם שמוציאו לבית הדשן. אומרת המשנה, כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו לעניין כך שאם עלה לא ירד, כך הכבש של המזבח מקדש אף הוא את הפסולים שעלו עליו שלא ירדו, וכל שכן שהיסוד של המזבח או הסובב של המזבח מקדשים את העולים עליהם, שהרי דין זה שהכבש מקדש את הראוי לו, תלמד הגמרא לקמן בדף פז עמוד א' מן המילים את המזבח, את התפל המזבח, והיינו כבש, ואילו היסוד והסובב הם מגוף המזבח. אז כשם שהמזבח מקדש את הראוי לו לעניין כך שאם עלה לא ירד, כך הכבש של המזבח מקדש אף הוא את הפסולים שעלו עליו שלא ירדו, ויעבירה מן הכבש למזבח, ולא אומרים שבשעה שהוא חזם בידו לעלותם למזבח, הרי זה כאילו ירדו לארץ, לפי שעביר מזבח כמזבח. כך תוספות רבי עקיבא ואיגר במשניות. אומרת המשנה, כשם שהמזבח והכבש מקדשים את הראוי להן, כך הכלים, כלי השרת, מקדשים את מה שבתוכם. וכותבים התוספות במסכת מנחות דף ח' עמוד ב', בשם הרשב"ם, שמאחר ולא נקטה המשנה כלי שרת מקדשים את הראוי להם, יש לדייק שכלי שרת מקדשים גם דבר שאינו ראוי להם, כגון אם קידש מנחה במזרק של דם. ולא הרמב"ם בפירוש המשניות כותב, כמו שאמר במזבח, כל הנוגע במזבח יקדש, כך אמר גם בכל הכלים, וקידשת אותם, והיה קודש קודשים כל הנוגע בהם יקדש, ובתנאי שיהיה אותו דבר ראוי לאותו כלי או לאותו מקום. ראי המשנה שלנו בדף פיבה ועמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא באיזה אופן אמרה המשנה שדין האיברים שפקעו תלוי בחצות הלילה. שואלת הגמרא היחידה, מבאיזה אופן עוסקת המשנה? אידאית בהו ממש, אם באיברים שעדיין יש בהם ממש, כלומר שלא ניתקלו לגמרי, אם כן אפילו אם פקעו מן המזבח לאחר חצות נמי, גם כן יש להשיבם על גבי המזבח שהרי עדיין לא נשלמה מצוותם. וידאית בהו ממש, ואם עוסקת המשנה באיברים שאין בהם ממש, דהיינו שכבר נשרפו לגמרי, אם כן אפילו אם פקעו מן המזבח קודם חצות נמי לו, גם כן אין להשיבם על המזבח שהרי כבר נעשית מצוותם. משיבה הגמרא, לא צריכה, לא אמר התנא שדין האיברים תלוי בחצות הלילה, אלא בשרירי, באיברים קשים, שכבר שלטה בהם האש להקשותם ולייבשם, אבל עדיין לא נעשו פיחם. באילו אמרה המשנה שדינם תלוי בחצות הלילה, שאם פקעו קודם חצות ישיבם, ואם פקעו לאחר חצות לא ישיבם. מבררת הגמרא, מניין יודעים שדינם של האיברים שנתקשו תלוי בחצות הלילה? וכדי להבין את הסוגיה, נקדים ונפרש מעט מדיני תרומת הדשן. בכל יום בשעת קריאת הגבר, או מעט לפניה או מעט לאחריה, היה כהן מקדש ידיו ורגליו ונוטל מחתה של כסף ועולה למזבח ומפנה הגיחלים של המערכה לכאן ולכאן, ונוטל במחתה מן הגיחלים שנתקלו כשיעור מלוא קומץ, ומניחם על רצפת העזרה, במזרחו של הכבש. והיה נס נעשה בהם שנבלעים היו במקומם. לעבודה הזו קוראים תרומת הדשן. לאחר מכן היו הכהנים עולים ומפנים מן המערכה את שאר הדשן שנתקל, והיו עורמים אותו בערימה על המזבח, והערימה זו נקראת בשם תפוח. ולעיתים היה נאסף שם דשן רב של כ-300 קור. לאחר מכן היו עורכים מערכה חדשה לצורך הקרבת תמיד של שחר. כאשר היה הדשן מתרבה בתפוח, היו מוציאים אותו מחוץ לעיר למקום שנקרא שפך הדשן. וזוהי הוצאת הדשן. דעת הראב"ד, בהלכות מדין ומוספין פרק ב' הלכה ז', שמצוות הוצאת הדשן נוהגת בכל יום ויום, והוא חולק על דעת רש"י ותוספות, רש"י במסכת חולין ותוספות במסכת יומא, שסוברים שאינו נוהג אלא כאשר הצטבר דשן רב בתפוח שעל גבי המזבח. ונחלקו רבי רבי יוחנן במסכת מעילה דף ט' עמוד א', האם יש דין מעילה באפר שעל התפוח? מבארת שם הגמרא שקודם תרומת הדשן מודים הכל שיש בו מעילה, לפי שעדיין לא נעשית מצוותו. אבל לאחר שנתרם הדשן, קודם שהוציאו מחוץ לעיר, חולקים רב ורבי יוחנן. דעת רב היא שאין בו מעילה מאחר וכבר נעשית בו מצוות ערמה, ואילו הוצאת הדשן אינה עבודה, ורבי יוחנן סובר שאף הוצאת הדשן עבודה היא, שהרי צריך לעשותה בבגדי כהונה. אף שפחותים הם מן הבגדים הרגילים, לפי שאין זו מידת דרך אחרת שימזוג כוס לרבו בבגדים שבישל בהם כדי רע לרבו, ולפיכך עדיין לא נעשית מצוותו ומועלים בו. אם כן, מבררת הגמרא מניין יודעים שדינם של האיברים שנתקשו תלוי בחצות הלילה. מנה הנמילים, איכן למדנו דברים אלו שמחצות הלילה נידונים האיברים כמעוקלים, ואין צריך להשיבם על המזבח אם פקעו? אומרת הגמרא, אמר רב, יש ללמוד דין זה מסתירת המקראות, שהרי כתוב אחד אומר, כל הלילה ויקטיר. כלומר, נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ב' על מוגדל המזבח כל הלילה עד הבוקר, וממקרא זה יש ללמוד שניתן להקטיר איברים כל הלילה. וכתוב אחד אומר, כל הלילה והרים. כלומר, נאמר בפסוק שלאחריו, הרים את הדשן אשר תאכל האש. ממקרא זה יש ללמוד שניתן לתרום תרומת הדשן כל הלילה, שרי לא נאמר ולבש הכהן בבוקר מדו בד, אלא נאמר על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ולבש הכהן מדו בד והרים את הדשן. ולפיכך יש לפרש את כוונת המקרא כל הלילה גם לעניין תרומת הדשן, ויש ללמוד מכאן שזמנה כל הלילה. הכיצד ייתכן הדבר הזה? הרי אם הלילה הוא זמן הכתרה, אז הוא אינו זמן הרמה, שכן עדיין לא נגמרה מצוות ההכתרה, אלא בהכרח צריך לומר חלקהו, יש לחלק את הלילה לשני חלקים, חציו להכתרה וחציו להרמה. דהיינו, עד חצות הלילה זה זמן הכתרת האיברים, ובאותו זמן אין תורמים את הדשן, והיינו באיברים קשים ויבישים שעדיין לא נתקלו לגמרי, שזמן כולם תלוי בחצות הלילה, אבל איברים שנתקלו לגמרי ונעשו דשן, ניתן לתרום מהם כבר בתחילת הלילה. ומחצות ואילך נעשו האיברים כמעוקלים ונגמרה מצוותם, ומעטה, אין בהם עוד מצוות הכתרה, אלא מצוות הרמת הדשן. והיינו, באיברים קשים ויבישים, שמשעת חצות הלילה נידונים כמעוקלים וקרועים דשן, ורשאי להרים מהם תרומת הדשן. אבל בשר ממש עדיין לא נתקל, אינו בכלל דשן. מבואר מדברי רש"י, שכוונת רב באומרו וחציו להרמה, כפשוטן, שמשעת חצות ואילך ניתן להרים את הדשן, אפילו מן האיברים הקשים עצמם, שמשעה זו הם נידונים כמעוקלים לגמרי. אילו תוספות בדיבור המתחיל וחציו מפרשים את כוונת רב, שמחצות ואילך שוב אינם ראויים להכתרה. ולמרות שאין האיברים בכלל דין הכתרה, מכל מקום אסור לעלותם לתפוח שבראש המזבח, כיוון שעדיין אינם בכלל דשן. מקשה הגמרא על דברי רב ממשנה. מיטיב רב כהנא, הקשה רב כהנא, שנינו במשנה במסכת יומא, דף כ' עמוד א'. בכל יום היה כהן תורם את הדשן שעל המזבח. ושיעור תרומת הדשן, כפי שהסברנו, כמלוא המחתה. מקרות הגבר משעה שקרה התרנגול, וכך היא דעת רבי שילה במסכת יומא, שקריאת הגבר היינו קריאת התרנגול. רב חולק עליו וסובר שקריאת הגבר היא קריאת הכרוז, שהיה קורא בכל בוקר, עמדו כהנים לעבודתכם ולוויים לדוכנכם, לישראל למעמדכם. והמפרש למסכת תמיד כותב שזמן קריאת התרנגול זה בתחילת השליש השלישי של הלילה, או בזמן הסמוך לו מלפניו או מאחריו, כלומר, או מעט זמן קודם קריאת התרנגול או מעט זמן לאחריו, וביום הכיפורים היה מקדים ותורם את הדשן בחצות הלילה, משום חולשת הכהן הגדול. וברגלים היה מקדים עוד ותורם באשמורת הראשונה, מסוף האשמורה הראשונה של הלילה, דהיינו לאחר שעבר שליש הלילה, משום שהיו הקורבנות מרובים ברגלים, ולפיכך היה הדשן רב וצריכים לתלום מן המערכה ולהעלותו אל התפוח שבאמצע המזבח, ולאחר מכן לסדר את המערכה החדשה לצורך הקרבת קורבן התמיד הקרב בעלות השחר, ולפי שהייתה המלאכה מרובה, הוצרכו להקדימה. ועכשיו מפרש אף כאן את הקושייה מדברי המשנה על רב, ואיסל כדאי דחים עולה על דעתך לומר שמחצות הלילה, זה זמן הרמת הדשן מדאורייתא, משום שכך יש ללמוד מסתירת המקראות, אם כן איך היא מקדימינן, כיצד רשאים להקדים את תרומת הדשן ברגלים לסוף האשמורה הראשונה, הרי עדיין לא הגיע חצות הלילה שהוא הזמן הראוי מן התורה לתרומת הדשן. ורב כהנא סובר שלדברי רב אין לתרום את הדשן קודם חצות אפילו מן האיברים שניתקלו לגמרי, ולכן הוא מקשה כיצד היו רשאים לתרום ברגלים קודם חצות. מדרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, ממה שנאמר בפסוק היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה, וכי איני יודע מעתה שעד הבוקר ניתן להעלות איברים להקטרה על גבי המזבח? ומה תלמוד לומר עד בוקר? מה מלמדנו הכתוב באומרו עד בוקר, אלא בהכרח? אינו מלמדנו בזה דין הקטרה, אלא דין הרמה. וכך יש לדרוש את המקרא עד בוקר וערים. דהיינו, קודם הבוקר רשאי אתה להרים את הדשן, וכוונת הכתוב כך היא, תן בוקר לבוקרו של לילה. כלומר, בוקרו של לילה הוא עלות השחר. ובא הפסוק ללמד שיש להקדים את תרומת הדשן לבוקר אחר, קודם עלות השחר. ולא קבע זמן מתי הוא הבוקר הזה, ועל כן הרשות ביד חכמים לקבוע את הזמן של תרומת הדשן לפי הצורך שבאותה העת. ילקח, לכן כל יום המקרות הגבר סגי, בכל יום די בכך שיקדימו את תרומת הדשן לזמן קריאת התרנגול, וביום הכיפורים משום חולשה דכהן גדול, מאחר שכל עבודת היום מוטלת על הכהן הגדול יש לדאוג שלא יחלש מחמת הצום, ולפיכך היום מקדימים את תרומת הדשן מחצות הלילה. וברגלים דנפיש קורבנות, שהקורבנות מרובים, דקד מיעטו ישראל, שהיו ישראל מקדימים בשחר להביא את קורבנותיהם, ודשן רב היה נאסף על גבי המערכה וצריכים היו לפנותו משם, קודם הקרבה תמיד של שחר, היו מקדימים את תרומת הדשן מהשמורת הראשונה, ואיכן מצינו שהיו ישראל מקדימים להביא קורבנותיהם ברגלים? כדי קטני סייפה, כמו ששנינו בסייפה של אותה משנה, שברגלים לא הייתה קריאת הגבר מגעת, עד שהייתה עזרה מלאה אנשים מישראל שבאו להקריב את קורבנותיהם. אז לפי פירושו של רש"י, טעם הדבר שהוא צריכו להקדים את תרומת הדשן ברגלים, משום שהיו הקורבנות מרובים ונצטבר דשן רב על המערכה, והוא צריכו לעסוק זמן רב בפינוי הדשן לתפוח שעל המזבח. התוספות ראש מסביר שברגלים היה עם רב מישראל מקדים לבוא לעזרה, והיה דוחה גדול שורר בה, ואם היו תורמים את הדשן בכל יום בשעת קריאת הגבר, לא היו יכולים לאחר מכן לעבור בתוך העם להוציא את הדשן מחוץ לעזרה. לכן היו מקדימים את התרומה לסוף האשמורה הראשונה, כדי שיספיקו להוציא את הדשן מחוץ לעזרה קודם קריאת הגבר. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין איברים קשים שלא היו בשעת חצות על המזבח. איתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש בעניין איברים קשים שפרשו מן המזבח קודם חצות הלילה, והחזירן הכהן על המזבח אחר חצות הלילה, ונמצא שלא חל עליהם דין מעוקלים בחצות לפי שלא היו באותה שעה על המזבח, ונחלקו המוראים ממתי נחשבים הם כמעוקלים. רבה אמר חצות שני או קלטן, אינם נידונים כמעוקלים עד שיגיע חצות הלילה של לילה מחרת, ורב חיסדא אמר עמוד השחר או קלטן. יש לדונם כמעוקלים משעה שיעלה עמוד השחר. כלומר, בין לרבא בין לרב חיסדא אין חצות הלילה עושה את האיברים הקשים כמעוקלים, אלא אם כן הם נמצאים על המזבח, לפי שדין זה שחצות עושה אותם כמעוקלים, אנחנו למדים מן המקרא על המזבח כל הלילה עד הבוקר, כדרשת חכמים לעיל בדף פי וו עמוד ב', תן בוקר לבוקרו של לילה. ומאחר ונאמר במקרא הזה על המזבח, יש ללמוד שאין דין זה נוהג, אלא באילו הנמצאים בשעת חצות על המזבח. כך מסביר השיטה המקובצת. מפרשת הגמרא את טעמו של רב חיסדא. אמרי בי רב, אמרו בני הישיבה, מה איתם עד רב חיסדא? מה טעמו של רב חיסדא? הסובר שמעלות השחר עושה את האיברים כמעוקלים. הוא לומד זאת מקל וחומר. ומה חצות הלילה שאף על פי שאין עושה לינה? שאין היא פוסלת את האיברים שעל הארץ משום פסול לינה חוץ למזבח, שהרי כל הלילה קשר לעלות איברים מן הארץ ולהקטירם על גבי המזבח, שנאמר ולא ילין חלף חגי עד בוקר, ודייקו חכמים מן המקרא הזה במסכת פסחים דף נ"ט עמוד ב', שעד הבוקר לא ילין, אבל במשך כל הלילה ילין. ומכל מקום היא עושה עיכול, חצות הלילה עושה את האיברים הקשים שעל המזבח כמעוקלים, עמוד השחר שעושה לינה שגורם לפסול את האיברים שעל הארץ משום פסול לינה חוץ למזבח, אינו דין שעושה עיכול? וכי אין הדין נותן שיעשה אף את האיברים הקשים שעל המזבח כמעוקלים? ואילו רבא לא סובר את הקל וחומר הזה, לפי שהוא סובר שאין לינה מועלת בראשו של מזבח, דהיינו שאיברים ששעו בראש המזבח בעלות השחר אינם נפסלים משום לינה, ונמצא לשיטתו שאין כאן קל וחומר כלל שהרי ניתן לפרוך מה לחצות שכן עושה עיכול בראש המזבח, שחצות עושה את האיברים כמעוקלים, כשהם על גבי המזבח, שאם פקעו לאחר חצות, לא ישיב הם על גבי המערכה. תאמר בעמוד השחר שאין לינה פוסלת בראשו של מזבח, שאין הוא פוסל איברים שעל המזבח, ולכן ייתכן לומר שאף הן הוא עושה עיכול באיברים הקשים שעל המזבח. כך התוספות בדיבור המתחיל, מחצות. מביאה הגמרא אופן נוסף שבו נחלקו רבא ורב חיסדא. איברים קשים שפרשו מן המזבח קודם חצות והחזירן עליו לאחר עמוד השחר, חולקים רבא ורב חיסדא אם יש דין עיכול באיברים אלו או לא. רבא אמר חצות של לילה שני או קלתן, עושה אותם כמעוקלים. רב חיסדא אמר, מעתה שוב אין בהם עיכול לעולם, אלא חייב תמיד להשיבם על גבי המזבח אם פקעו, ויש בהם מעילה עד שיתעכלו לגמרי ויעשו פעיכם. תוספות בדיבור המתחיל ורב חיסדא אמר, אומרים שאין להקשות שעמוד השחר השני שלמחרת יעשה בהם עיכול מקל וחומר, ומחצות שני שאין עושה לינה עושה עיכול, עמוד השחר שני שעושה לינה אינו דין שיעשה עיכול? אין לומר את הקל וחומר הזה שהרי עמוד השחר השני אינו עושה פסול לינה, אלא בקורבנות שהוקרבו ביום שלפנה ולא באלו שהוקרבו ביום שקדם לאותו יום. ולפיכך, אף אינו עושה עיכול באיברים שהוקרבו ביום שקדם. אז עד עכשיו התבהר שבין לדברי רבא ובין לדברי רב חיסדא אין חצות הלילה הראשון מועיל לעשות את האיברים כמעוקלים, לפי שבשעת חצות לא היו האיברים על גבי המזבח. עכשיו מביאה הגמרא דעה חולקת על שיטתם בעניין הזה. מתקיף לרב יוסף, יקשה רב יוסף על דברי רבא ורב חיסדא, ומן לימלן מי אומר לנו דחצות בראש המזבח משוויה לאו עיכול, שרק אשר האיברים נמצאים בראש המזבח מועיל חצות הלילה לעשותם כמעוקלים? דילמה, שמה יש לומר כל איכה דמשכחה לאו משוויה לאו עיכול, שבכל מקום שחצות הלילה מוצא את האיברים עושה אותם כמעוקלים, כלומר שאף אם הם אינם על גבי המזבח אלא על הארץ, מכל מקום שעת חצות של לילה הראשון עושה אותם כמעוקלים, וגם אם יחזירם על המזבח לאחר חצות אין בהם דין מעילה, לפי שלא היה צריך להחזירם. שלחו מתם, שלחו משם מארץ ישראל לבבל, ובמסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב' נאמר שכל מקום שנאמר שלחו מתם, הכוונה לרבי אלעזר. אם כן, שלחו מארץ ישראל לבבל הלכתה כרב יוסף, ההלכה כמו דברי רב יוסף, שחצות הלילה מועיל לעשות את האיברים כמעוקלים אף אם הם אינם על גבי המזבח. אומרים התוספות בדיבור המתחיל הלכתה, שאין הכוונה בזה לפסוק הלכה למעשה כדברי רב יוסף, שהרי זה בכלל הלכתה למשיחה, כלומר אין פוסקים הלכה למעשה בדבר שאינו נוהג אלא לכשיבוא המשיח, כפי שהקשתה הגמרא לאל בדף ממהי עמוד א', כיוון שבאותו הזמן כבר היה בית המקדש חרב. ועוד, שהרי מתבהר להלן במסקנת הסוגיה, שלא חולקים רבא ורב חיסדא על דברי רב יוסף, אלא שהם דיברו על אופן אחר, ואם כן אין מקום לפסוק הלכה כדבריו, אלא כוונת הדברים היא שיפה אמר. אומרת הגמרא איתמר נמי, כך גם נאמר בבית המדרש, אמר רב חיסדא ברבא, פרשו האיברים הקשים מן המזבח קודם חצות הלילה והחזירן עליו אחר חצות, לא נהנין אסור מדברי חכמים ליהנות מהם, ולא מועלין ואין בהם דין מעילה מן התורה, לפי שאועיל השעת חצות לעשותם כמעוקלים וכבר נעשית מצוותם, ושוב אין בהם דין מעילה. וכן תנא, כך גם שנה בר כפרה, פרשו מן המזבח קודם חצות הלילה והחזירן עליו לאחר חצות, יוצאין איברים אלו מידי דין מעילה. מבררת הגמרא את סברת רבא ורב חיסדא, אמר לרב פאפה לאביי, וכי מאחר דשלחו מתם דהילכתא כרב יוסף, היות ושלחו מארץ ישראל שהלכה כמו רב יוסף, וכן אמר רב חיה ברבא שהלכה כמו רב יוסף, וכן תני בר כפרה שהלכה כרב יוסף, אם כן רבא ורב חיסדא במאי פליגי, באיזה אופן הם נחלקו? הרי לא מסתבר לומר שהם חולקים על כל אלו, והם סוברים שאיברים שאינם על המזבח בשעת חצות אינם נידונים כמעוקלים. אמר לי, הישיב אביי לרב פאפה, רבא ורב חיסדא נחלקו באיברים שמיינים, כלומר גם הם מודים ששעת חצות מועילה לדון איברים קשים כמעוקלים, גם אם הם אינם על גבי המזבח, אלא שהם עוסקים באיברים שיש בהם שומן, שאף אם קשים הם, מכל מקום אינם נידונים כמעוקלים בחצות הלילה, לפי שהשומן שבהם מעקבם שלא יעשו דשן, ובאיברים כאלו נחלקו רבא ורב חיסדא, האם הם נידונים כמעוקלים משעת עלות השחר, או משעת חצות של הלילה השני. מביאה הגמרא ספק בעניין איברים שלנו בלילה על גבי המזבח. באי מיני רבא מרבא, שאל רבא את רבא, האם לינה מועלת, האם לינה פוסלת? איברים הנמצאים בראשו של מזבח, או שהלינה אינה מועלת, אינה פוסלת את האיברים הנמצאים בראשו של מזבח, כלומר האם פסול לינה? נאמר גם באופן שהאיברים נמצאים בזמן עלות השחר על גבי המזבח, או לא? רש"י מבאר שספק הגמרא הוא באופן שהיו האיברים בשעת עלות השחר על המזבח, אבל לא היו על המערכה, אבל באופן שהיו האיברים על המערכה עצמה, פשוט הדבר שאין הלינה פוסלת אותם שם. כך גם כותב רש"י בפירושו על הפסוק, ולא ילין חלב חגי עד בוקר. יכול אף על המערכה ייפסל בלינה, תלמוד לומר על מוקדה על המזבח כל הלילה. אם כן, ספק הגמרא, הספק ששאל רבה את רבה, האם לינה פוסלת איברים הנמצאים בראשו של מזבח או לא? ופירוש אין לינה מועלת, הכוונה אינה מועלת לפסול, כאילו אמר אינה פוסלת. או שנאמר שפירוש המילה מועלת מלשון מעילה שפירושו כמו פוסלת. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מסתפק רבה. הילה אם עדלו ירדו, אם נאמר שהספק באופן שהאיברים עדיין נמצאים בראש המזבח. ולא ירדו ממנו, אם כן מה מקום יש לספק הזה? אשתא הרי אפילו אם לנו בלילה האיברים בקרקע הזרה ונפסלו בלינה כשהגיע עלות השחר ולאחר מכן אלם על גבי המזבח, אמרת נתבאר לאל בדף דף עמוד א' במשנה, דהים עלו לא ירדו, אז באופן זה שלנו האיברים בראשו של מזבח מבעיה? וכי צריך לומר שלא ירדו מן המזבח? כלומר, הגמרא אומרת שלא ייתכן שהספק של רב הזה באופן שהאיברים לא ירדו עדיין מעל המזבח, כיוון שבאופן כזה הדין הוא שאפילו אם פסולים הם, לא ירדו. ונמצא אם כן שאין נפקמינה בזה אם הלינה פוסלת בראשו של מזבח, או לא. מבארת הגמרא ואלה דירדו מעל המזבח. כלומר, אכן באופן שהאיברים בראש המזבח, פשוט הדבר שלא ירדו, והספק של רב ההוא, באופן שהיו האיברים על המזבח בשעת עלות השחר, ולאחר מכן הורידם. והספק הוא האם נפסלו האיברים בפסול לינה בעלות השחר, אבל באופן שהיו על המזבח בזמן הזה, ומאחר שכבר ירדו מן המזבח, אסור לשוב ולעלותם. כמו ששנינו לאל, כשם שאם עלו לא ירדו, כך אם ירדו, לא יעלו. זה צד אחד של הספק. או שאין הלינה פוסלת בראש המזבח, ודינם כאיברים כשרים ויחזור ויעלם על המזבח. ומבהרת הגמרא את צדדי הספק. לשולחן מדמינן לה, האם יש לדמות את המזבח לשולחן שהיה במקדש, שהדין בזה הוא שאם שהה לחם הפנים על השולחן יותר מכדי זמנו אינו נפסל בלינה, בתנן כמו ששנינו במשנה במסכת מנחות דף קוף, שאפילו הן לחם הפנים ובזיחיו, שהיו מסדרים את לחם הפנים ביום השבת על השולחן היו מניחים עמו שני בזיחי לבונה, ובשבת שלאחריה, כשהיו מסלקים את המערכה הישנה של לחם הפנים ומסדרים חדשה, היו מקטירים את הבזיחים, והכתרה הזו הייתה מתירה את לחם הפנים לאכילת הכהנים. אם כן, שנינו במשנה במסכת מנחות בדף המאה שם, שאפילו הן, לחם הפנים ובזיחיו, שויים על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום, ואינם נפסלים בלינה. והמשנה שם עוסקת באופן שסידרו את לחם הפנים ובזיחי הלבונה שאימו על השולחן ביום ראשון. ולפיכך אי אפשר להקטיר את הבזיחים בשבת הסמוכה, מאחר שהדין הוא שצריך שיעמוד הלחם עם הבזיחים על השולחן במשך שבעה ימים, שהרי בשבת מסלקים אותו ומסדרים לחם אחר תחתיו. כמו שנאמר, ביום השבת יערכנו. על כך אומרת המשנה שהעיצה לזה היא שישאיר את הלחם על השולחן עד לשבת שלאחר מכן, ואף שעל ידי כן הוא שואה יותר מכדי זמנו, שהרי הוא שואה 13 ימים במקום שבעה, אין בכך כלום. לפי שמאחר והוא בראש השולחן, אפילו אם שואה שם ימים רבים, אינו נפסל בלינה. ולפיכך גם איברים ששאו על המזבח אינם נפסלים בלינה. עוד אילמה או שמה יש לומר לקרקע מדמינן. מדמים את דין המזבח לדין קרקע הזרה. שהרי המזבח עשוי מרצפת בניין כמו קרקע הזרה, ואינו כלי שרת כמו השולחן. והכוונה כאן למזבח שהיה בבית העולמים, בבית המקדש, שהרי המזבח שבמשכן כן היה עשוי מעץ. אם אנחנו מדמים את דין המזבח לדין קרקע הזרה, לפיכך יש לפסול את האיברים הלנים בראש המזבח, כשם שנפסלים האיברים הלנים בקרקע הזרה. אמר להישיב רבא לרבא, אין הלינה פוסלת בראשו של מזבח, ולפיכך אפילו אם ירדו האיברים מן המזבח לאחר עלות השחר, יחזור ויעלם עליו. וביור סברתו של רבא היא, לפי שפסול לינה הוא משום מסך הדעת, וכאשר האיברים העומדים בראש המזבח ומוכנים להקטרה, אין שייך בהם מסך הדעת. שואלים תוספות לכאורה הסוגיה של הגמרא כאן סותרת את סוגיית הגמרא במסכת מנחות בדף קוף. כי כאן מתבהר מדברי הגמרא שטעם הדבר שאפילו הם על השולחן ימים רבים אין בכך כלום, זה משום שאין לינה פוסלת בראשו של שולחן, וממילא יש ללמוד מכך שאפילו אם סידר את הלחם בזמנו ביום השבת וישעה אותו יותר מזמנו, אין בכך כלום. אילו בסוגיה במסכת מנחות מבואר שטעם הדבר הוא משום שאין כלי שרת מקדשים שלא בזמנן, דהיינו שאין כלי שרת מקדשים את אשר בתוכם אם יניחום בהם שלא בזמן הראוי להם. ומאחר והמשנה שם עוסקת באופן שסידר את הלחם על השולחן ביום ראשון ולא ביום השבת שהוא זמנו, לפיכך לא קידש השולחן את הלחם עד השבת שלאחר מכן, ועל כן לא נפסל הלחם בלינה. אבל אם סידר את הלחם בזמנו ביום השבת וישהה אותו על השולחן יותר משבעה ימים, כן נפסל בלינה, אף שהוא בראשו של שולחן. תרצי מטוסות בדיבור המתחיל לשולחן, שדין זה שאין לינה בראשו של שולחן לא נאמר אלא באופן שהניח את הלחם על השולחן בזמנו ביום השבת, ונעשה לחמו של שולחן, ואז אפילו אם ישעה על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום. אבל במסכת מנחות מדובר שהניח את הלחם על השולחן ביום ראשון, ולפיכך הוא לא נעשה לחמו של שולחן, והיה לו להיפסל בלינה. רק מכיוון שאין כלי שרת מקדשים שלא בזמנם, לא נפסל הלחם. ואף שמן הסוגיה שם לא מתבהר הדין שאין הלינה פוסלת בראש השולחן, מכל מקום דייקה כאן הגמרא מאיתור לשון המשנה שאמרה, אפילו היא על השולחן ימים רבים אין בכך כלום, שאין הלינה פוסלת בראשו של שולחן. מבררת הגמרא, קיבלה מיני או לא? האם רבא קיבל את תשובתו של רבא וסובר כמותו שאין הלינה פוסלת בראש המזבח? או שלא קיבל את דבריו, אלא הוא רבא סובר שהלינה כן פוסלת גם בראש המזבח? אומרת הגמרא, תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק הזה, דאיתמר נאמרה הלכה בבית המדרש. איברים שלנו בעזרה, איברים השוהים בקרקע עזרה במשך הלילה, קודם עלות השחר, מקטר והולך כל הלילה, ניתן להקטירם על המזבח במשך כל הלילה, עד עלות השחר. אבל אם שרו בקרקע עזרה בזמן עלות השחר, נפסלו בלינה. וכותב הזבח תודה של דברי רשי במסכת ברכות דף בית עמוד א' הסובר, שלא גזרו חכמים לגבי חלבים ואיברים שיש להקטירם עד חצות הלילה, אלא אפשר להקטיר לכתחילה כל הלילה. מבוארים דברי הגמרא כפשוטה, מקטיר והולך כל הלילה. אבל לדברי הרמב"א בפירוש המשניות במסכת ברכות שסובר שגם לגבי חלבים ואיברים גזרו חכמים שיש להקטירם לכתחילה עד חצות, צריך לומר שדברי הגמרא כאן מקטיר והולך כל הלילה בדיעבד, הכוונה שאם לא הקטיר עד חצות רשאי הוא להקטיר עד עלות השחר. ממשיכה הגמרא לומר את אשר נאמר בבית המדרש, איברים שלנו בראשו של מזבח מקטר והולך ניתן להקטירם לעולם, אפילו אם שעו שם עד לאחר עלות השחר, שכן אפילו אם הלינה פוסלת בראשו של מזבח, מכל מקום כל זמן שהם שועים בראש המזבח לא ירדו, שכן הוא הדין בפסולים שאם עלו לא ירדו, ואם ירדו מן המזבח לאחר עלות השחר, מחלוקת המוראים בדינם. רבא אמר יעלו, רשאי הוא לשוב אל עלותם עליו, כיוון שהוא סובר שאין הלינה פוסלת את האיברים השועים בראש המזבח ונמצא שקשרים הם, ורבא אמר לא יעלו, אסור להחזירם על המזבח, כיוון שהוא סובר שהלינה פוסלת אפילו בראש המזבח, ולפיכך אף שמותר היה להקריבם כל זמן שהם על המזבח, כדין כל הפסולים שאם עלו לא ירדו, אבל לאחר שירדו אסור לשוב אל העלותם. שמע מינה, יש ללמוד מדברי רבא, דלא קיבלה מיני, שלא קיבל את דברי רבא הסובר שאין הלינה פוסלת בראש המזבח. מסיקה הגמרא ואומרת, שמע מינה, אכן יש להוכיח כך. שואל השפת אמת, למה חולק רבא על דברי רבא? הרי בתחילה רבא הסתפק בעניין הזה, וכיצד ייתכן הדבר שלאחר שפשט לו רבא את ספיקו שאין לינה מועלת בראש המזבח, חולק עליו רבא וסובר שהלינה כן פוסלת בראש המזבח? מתרץ השפת אמת על פי דברי התוספות לעיל, בדיבור המתחיל מה חצות, שהם מבארים את מחלוקתם של רבא ורב חיסדא לעיל, אם חצות שני עושה עיכול או לא, תלויה במחלוקת אם לינה מועלת בראש המזבח. ולפיכך, לאחר ששמע רבא שרב חיסדא חולק על רבא בעניין הזה וסובר שהלינה פוסלת בראש המזבח, גם הוא רבא פסק כדברי רב חיסדא. אילו הקרן אורה כתב בביור דברי רבא, מדוע הוא חולק על רבא? כי סברת רבא היא משום שלשולחן מדמין עלי. ואילו רבא סובר שהלינה פוסלת גם בראשו של שולחן, כפי שמשמע מפשטות דברי הגמרא במסכת מנחות דף קוף. ולפיכך סובר רבא שאי אפשר ללמוד משולחן להכשיר לינה בראשו של מזבח. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף פי וב במסכת זבחים עם שש שאלות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא עוד כלי לשינון סיכום וחזרה לאשר למד. שאלה ראשונה, מניין נלמד שהצמר והשיער והעצמות אם מחוברים יעלו. שאלה שנייה לרבי, מניין נלמד שאם פרשו לא יעלו? שאלה שלישית לתנקם, מה הדין אם פרשו קודם זריקת אדם? שאלה רביעית, מה הדין אם פרשו לאחר זריקה? שאלה חמישית, באילו דברים נחשב חצות הלילה כזמן עיכול, שממנו והלאה אם פקעו לא יחזיר אל המזבח? והשאלה האחרונה על דף פיוו, עבודות הלילה ביום הכיפורים, האם הם היו מוטלות על הכהן הגדול ומיני? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא את הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חפי בתמוז תשע"ח, סיימנו כאמור ללמוד בסייעתא את הדשמיא הגדולה את דף פיוו במסכת זבחים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חפי בתמוז תשע"ח ונלמד את דף פז, הדף השבעה ושמונים של מסכת זבחים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בססון ובשמחה, במסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב. מי נותן התורה? חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.